ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש אורות הקודש מת הרב קוק בכרך הראשון, ואנחנו בעיצומו של פרק סמך ג' אשר לא סיימנו אותו. זה בעמוד עין ת'. טוב, כיוון שלא סיימנו את הפרק צריך לקרוא אותו שוב מההתחלה, אבל החלק הראשון יהיה יותר זריז מאחר וכבר למדנו. טיול וייחוד, צריכים להרחיב את המחשבה הרבה באורך וברוחב, בעומק, ברום, בהתפשטות ובגודל, לחדרה הרבה בחידור פרטי, ביחידות ובפירוט, בחיפוש ובקוטן, בחיפוש, סליחה, אני חושב, עד ובקוטן, עד כדי נימה דקה מן הדקה. ומטיילים מן הגודל אל הקוטן, ומן הקוטן אל הגודל, מן הפרטיות אל הכלליות, ומן הכלליות אל הפרטיות, וחוזרים חלילה. תשים מן האצילות, מן האידיאליות, אל ההתגשמות, אל החומריות, אל המעשיות, ושבים ועולים מן המעשיות אל האצילות, אל האידיאליות, ועוסקים תמיד בתנועה מלאה, חיים, מוליך ומביא, מעלה ומוריד. וחיים ככה, חיים עליזים, חיים קדושים, בגון שם השם. משתוקקים לבטא את השם, מתאבים לפרש את האור העליון, מתמלאים צמאה עליונה, רוויית תענוגים, למלא פה תהילת אלילים, ומרוב יראה תאורה, מעוצם חרדת קודש, שווים אל הדממה. כן, זה עד כאן פחות או יותר הגענו פעם שעברה, לא בטוח שהמשפט האחרון למדנו אותו בכללותו. דיברנו אם כן על ההשתוקקות לבטא את השם. מה זה שם? זה האחדות ההרמונית של כל ההוויה. יוד, כה, וו, כה, זה בעצם כולל את הכל. אז מה שאומר כאן, וחיים ככה, חיים עליזים. חיים קדושים בגון שם השם, משתוקקים לבטא את השם. מה זה לבטא את השם? פירושה כמפרש, מתאבים לפרש את האור העליון, מתמלאים צמאה עליונה, רוויית תענוגים. זאת אומרת, יש פה לכאורה ביטוי שסותר את עצמו. איך אפשר לרוות מצמא? או שאתה רווה או שאתה צמא. אבל יש לפעמים שעצם הצמאיון הוא המרווה. כן? כלומר, האדם שמח בזה שהוא כל הזמן בהשתוקקות הזאת. וזה מה שנאמר במסכת אבות. והווה שותה בצמא את דבריהם. מפרש רבי חיים וולוז'ין, אף על פי שאתה שותה, אתה נשאר צמא. הווה שותה בצמא את דבריהם. כי אסור שהריוויון יגרום לסתימה. להפסקת הרעננות, החיוניות, ההתפתחות. אז אתה מתמלא, אתה רווה מעצם הצמא. כן, מה כתוב כאן? מתמלאים צמאה עליונה, רוויית תענוגים. כן, בדיוק. זה מתח חיובי, ממש ככה. זאת אומרת, האדם הולך ומתעלה, ועצם ההשתוקקות שלו, במקום שזה יהיה מתח שהורס אותו, זה מתח שבונה אותו.
כן.
זה בתחום הביולוגי, כן, כן, ודאי, יש משהו כזה. כן.
יכול להגיד באחריות
שצריך
לשמור על זה הרבה כוח.
נכון, הרבה כוח. מצד שני, יש מה שנקרא הכוח המתון. מה הכוונה? לפעמים אנחנו רואים אנשים שעושים מעשים אדירים, למשל ספורטאים, קופצים לגובה, רצים מהר מאוד. יש את השאלה, האם הם מתאמצים? לא בדיוק, לא בדיוק. ככל שאדם יותר מוכשר, אז הוא פחות מתאמץ. ההישגים באים לו תוך כדי מנוחה פנימית. כן? זה מה שאין כן, מי שאיננו מוכשר כל כך, אז הוא מתאמץ ונשבר. כן? המאמץ הוא לאו דווקא דבר בריא. יש לפעמים שדווקא מתוך יישוב פנימי, האדם מגיע ליכולת של ריצה למשל, או של קפיצה לגובה, זה בתחום הפיזי. אותו דבר בתחום הרוחני. אם האדם מפתח מערכות נכונות מבחינת העלייה הרוחנית שלו, הוא לא צריך להיות במתח. אבל הוא בהחלט נשאר עם היכולת להתקדם עוד.
הוא לא צריך להיות במתח, אבל תלוי מה סובב אותו. כי אם אין לי צדי הנראה הטוב לחלב בריא, אז אתה לא מקבל את האמת.
ואמונה. ובכן, אמת ואמונה. זה בדיוק העניין. כלומר, מגיע לאמת, ואף על פי כן יש אמונה. טוב. מתמלאים צימה עליונה רוויית הענוגים, למלא פה תהילת אל אלים. איפה הביטוי הזה, אל אלים? איפה כתוב אל אלים? לא יודע. בדניאל. ספר דניאל, כן, בבקשה.
צריך ליצור את המתח החיובי, כלומר, שאני לומד משהו, לא להגיע עד המקסימום, אלא לעצור לפני.
ההפך. גם אחרי שהגעת אל המקסימום, אתה יודע שיש עוד. שתיים.
אם אשר צה, זה משהו מולד, כלומר, אם אני לא שייך למשל, אם הוא תורת מוצר, או בכלל, למשהו בחיים,
לא,
אין לי את
הכישרון המולד
בזה, אז לא צריך
לגשת
אליו. מה, לא הבנתי,
פשוט
לא הבנתי את
ה... למה, מה זה קשור לעניין? לא הבנתי.
כי אמרת שיש ספורטאים, שיש להם כישרון,
לקפוץ. לא אמרתי טבעי. לא אמרתי שאדם נולד ספורטאי. השאלה היא, מה גורם לו בסופו של דבר להישגים? רואים שאצל הספורטאים הגדולים, ההישגים באים דווקא מתוך מנוחה. מתוך מנוחה פנימית. כלומר, אצלו התנועה, למשל שגורמת לו לקפוץ לגובה, היא תנועה שאינה דורשת מאמץ של האישיות שלו, של הגוף שלו, לאדרבה. הוא ממצא בצורה הנכונה את היכולות שלו. אחר כך אתה יכול לעשות מה שנקרא מאמצים. אבל הנקודה הבסיסית שזה נעשה בניחותה. כן? לכן התנועות, למשל התנועות של הספורטאים, הן תנועות הרמוניות. הרמוניות בגלל שזה לא משהו שמעוות אותם. הלאה. כן. ניחותה זה לא בעצלות. הכוונה שהוא מאוחד עם זה, שהוא בהרמוניה עם זה.
זה כמו נהג שהוא מדליק את הפלינקר, ושהוא רואה משהו על הכביש שהוא עוצר.
הפלינקר? מה זה פלינקר?
טכני.
האיתות. הווינקר.
בלינקר. בלינקר. או שבא אותו ממול, אז הוא מאותת לו, מוריד אורות.
כדאי.
זה אוטומטי.
בדיוק.
אינסטינקט.
מה זה משנה? זה לא הנקודה כעת. אנחנו לא עסוקים בשאלה איך מגיעים לזה. זה לא הנושא. טוב. למלא פה תהילת אלילים, ומרוב יראה טהורה, מעוצם חרדת קודש, שווים אל הדממה. כן? היראה שמדובר עליה ודאי שאיננה יראת העונש, אלא היראה שבאה מעוצם חרדת הקודש, כלומר ההתעצמות של הקודש בנפש, ואז שווים אל הדממה. איזו דממה? על איזה דממה הוא מדבר? על דיממת המחשבה. כן? כלומר שהמחשבה מכירה שהיא הגיעה אל קצה הגבול של השגתה, ואז היא מתענגת משתיקתה. ומייחדים ייחודים קדושים, ייחודים עליונים, ברינה, בקדושה, בשירה, בחדווה, בטהרה, בחילה, ברעדה, בדיצה. כן, כלומר, הייחודים באים, מתחילים, אחרי שהאדם הגיע אל הדממה, אז עכשיו מתחילה עבודה חדשה, עבודת הייחודים. וכל עצמותיהם תרננה. כן, חילה, זה לא משון בחילה, אלא בחילה. כן, כן.
מה זה עבודת
הייחודים? תשאל אותם, הם הרי לא שאלו, זה סימן שהם יודעים. נכון? מה זה עבודת הייחודים?
זה
אז למה לא שאלת?
הרבה דברים אני לא יודע, אני לא שואל.
זה עוד יותר לא בסדר. אה?
אני אפשר עדיין.
כל הכבוד, ממש יפה. איזה מסירות נפש. ייחודים זה מחשבות שאדם חושב, שמטרתן לגלות את האחדות האלוהית של ההוויה. יש לזה מילה יותר פופולרית, קוראים לזה כוונות. ומייחדים ייחודים קדושים, ייחודים עליונים ברינה, בקדושה, בשירה, בחדווה, בתארה, בחילה, ברעדה, בדיצה. מה? איזה דברים? זה החוויה שאתה חווה כשאתה עושה את הייחודים. לא, אדם עושה ייחודים וזה גורם לו. הוא עושה את זה מתוך, יותר נכון, מתוך רינה, קדושה וכו'. אז הייחודים שלו עובדים פחות טוב. אלא? כן.
הייחודים זה עניין של פיתוח עצמי. אדם שמפתח את עצמו מגיל אפס.
לא, לא, לא. ייחודים זה תחום עליון. זה תחום עליון.
נכון. אם אתה חי בחברה לא צודקת, אז אתה מפתח לך את הייחודים.
לא, לא, לא. ייחודים זאת עבודה עליונה שבאה בסוף. זה לא דבר שמתחילים איתו.
אבל אם זכית לקבל את זה מהתחלה.
לא, לא. אין. ייחודים זה עבודה ייחודית של אנשים מיוחדים.
בהחלט.
אני סולח.
אני לא רוצה להגזים, כמו תינוק בבטן אמא, הוא מקבל איקס שהוא נולד בה ומוציא לו את הכל. אבל אם המלאך לא עשה את העבודה...
אם המלאך לא עשה את העבודה, זה פשלה. מקימים ועדה, מפטרים את המלאך, מורידים אותו בדרגה. בסדר? כן.
לפי זה יוצא לשם ייחוד שאנשים אומרים צריכים להגיד אותו בסוף התפילה, בסוף ה...
זה ככה, לשם ייחוד זו תפילה של מקובלים. מי מבין את זה?
אני יודע שהרב נגד זה.
לא יודע שאני נגד זה. מה, אתה יכול לעשות עבודה של יחידי יחידים ולעשות את זה פופולרי? זה בערך כמו למכור מחזיקי מפתחות עם תמונה של המונליזה ואז כולם חושבים שהם ליאונרדו דה וינצ'י. באמת.
הרב,
אם
אתה
לא מתערב
את הרב קוק, אתה תגיד שהכל עובד על הגמול, לא? אז
אשמח לך דובר הרב קוק על זה.
מה?
יש לו פעם אחד, הוא התייחס
לזה. לא, לומדים הרבה
קודמותים
שהכל
הרמוניה,
אז
אנחנו נעשה את זה. וכל עצמותיהם תרננה. ומלכות שמיים מתעלה. והכבוד העליון מתרומם. כלומר, על ידי הייחודים של אותם האנשים, שימו לב, כדי להגיע להיות בעלי הייחודים, צריך קודם כל מחשבה חופשית. מחשבה כוללת ורחבה, שמטיילת מן ה... כללי אל הפרטי ומן הפרטי לכללי, מן האצילות אל הגשמיות וכו'. ושהיא משתוקקת להרמוניה הכללית ולביטוי השם, ושמרוב עונג על צמאונה זה היא מגיעה לדממה, ומתוך כך מתחילה עבודת הייחודים. כן? זה לא שולפים את זה, ושקונים ספר כוונות ודברים כאלה. כן. ואז מתוך כך הם פועלים על כל הבריאה כולה, והם מרוממים. את הכל. מה הם מרוממים? את מלכות שמיים הם מרוממים. כן? מלכות שמיים מתעלה והכבוד העליון מתרומם. כלומר, הם לא רק רוממו את הדברים הנמוכים, הם בעצם גרמו שינוי בהוויה האלוהית.
אבל באיזה שלב הוא עושה את זה? כל יום, כל החיים,
תלוי, זה מדרגה.
לימוד תורה.
תלוי, זה מדרגה. עבודת הייחודים זה עבודה יותר גדולה מלימוד תורה. כן, לא כל אחד זוכר. הנה, גורם למלכות שמיים להתעלות. ולכבוד העליון להתרומם, כתוב. כן.
הדיבור הזה, הטכניקה קבלית מסוימת?
כן, כן, ודאי. כן, כן, ודאי. רק שטכניקה קבלית זה למי שראוי לזה. כלומר, אחרי שהוא היה בכל המדרגות האלה, כשהוא מייחד ייחודים, הוא מרומם את הבריאה. לא רק את הבריאה, את האלוהות. בדיוק. כלומר, והקדוש ברוך הוא משתוקק לצדיקים כאלה שמסוגלים לייחד ייחודים. כן.
הרב,
נכון, זה בדיוק זה.
השאלה
אם זה, מה... אף אחד לא יודע איפה הוא נמצא, יש מבחוץ, יש בסטות וכו', והוא מרומם את כל ההוויה כולה.
מה
הוא מרומם? בגלל שעל ידי המחשבה שלו, הוא חושף את האחדות האלוהית של ההוויה. זה עצמו משפיע, זה כמו שאתה שואל, איך על ידי זה שאני לוחץ על מטהר אוויר, אני הורס את שכבת האוזון? התשובה היא שאני הורס את שכבת האוזון. לא, לא, אז יש מי שעוסק בפעולות שנוגעות בשורשי המציאות. וכיוון שהן נוגעות בשורשי המציאות, הם משנים את הכל. למשל, משה רבנו התפלל שהקדוש ברוך הוא יסלח לעם ישראל ולא ישמיד אותם. איפה הוא עשה את זה? באוהל שלו, בנקיקסלה, לא יודע מה. היית עובר ליד משה, אולי לא היית שם לב מה שהוא עושה. הוא תיקן את העולם כולו. אדם פשוט, לכאורה, כן? הנה, בן אדם, מה הגובה שלו? כן? לא משנה, כלומר, זה כבר אומר לך, אבל גדול הנביאים בתקופת הנבואה, היה אדם בשר ודם. זאת אומרת שזה אומר שיש ביכולת של האדם או של בני אדם מסוימים להשפיע על כל ההוויה. לא אלמן, ישראל. כן.
מה
ראשוני,
לא מה
ראשוני.
האם גם לימוד אמונה הוא אדם לומד אמונה ולומד על הטוב האלוקי, זה משפיע?
אדם שלומד אמונה ולומד על הטוב האלוהי, זה מכשיר אותו להיות ממייחדי הייחודים.
האם זה גם פועל? כי גם זה מחשבה.
זה מחשבה, אבל בלי מיקוד. יש בזה משהו, אבל זה בלי מיקוד. שלום למורנו היקר. אבל למה שלא ננסה להגיע לעבודת ייחודים? אנחנו דור גדול, רוצים דעת השם. מישהו אמר לך לא לנסות? מישהו אמר לך? אני לא מבין. הרב בדיוק כתב את הפרק הזה כדי להסביר לך איך מגיעים לזה. הרב, מי לדוגמה מייחד ייחודים בימינו? לא יודע, צריך לחפש אותם. כן. כן. יש, כמו שיש מונה גייגר, שמונה, שחושף קרינה רדיו-אקטיבית, אפשר לעשות, להסתובב עם מונה מיוחד לרוחניות, ברחובות ירושלים, פתאום אתה רואה שזה מתחיל להשתולל, אז אתה יודע שיש מישהו שמייחד ייחודים שם. האם כל אחד יכול להגיע לשם? לא יודע. כיוון שדעתו היא שלו. אנחנו נרשום את הדעה. עכשיו, תראה, המצב הוא שלא כל אדם מסוגל לרוחניות עליונה. ולא כל אחד, זה גם בריא שישאף לזה. אבל לעתיד לבוא, כל עם השם נביאים. אבל אנחנו עוד לא שם, כן.
מולה של הלימודים,
הפעולה של הייחודים היא לא מלמעלה למטה ולא ממטה למעלה. רגע. הפעולה של הייחודים איננה לא ממטה למעלה ולא ממעלה למטה. היא גילוי של האחדות. והאחדות היא לא למעלה ולא למטה. בסדר? היא כללית. בבקשה. כל עצמותיהם תרננה. הכל, כל העצמות שלהם, גם העצמות וגם העצמות. מה? גם העצמות ממש וגם העצמות הפיזיות. כן.
בשביל מי נכתב כל הפרק הזה? זאת אומרת, כל הדברים האלו, כל הטכניקות, וכדי להגיע לדברים, למדרגות שנמסרים מפי של דרואיד לאוזן של דרואיד. כל מי שצריך לדעת יודע את זה. זאת אומרת, אני לא חושב שהנזיר קרא את הדברים כדי להגיע לזה. הוא למד אצל הרב,
ולכן
הוא
הגיע
לזה. אז
בשביל מי
הרב
כותב? בשבילך, בשבילי, בשביל כל מי שנמצא פה.
אם אני צריך לדעת להגיע לזה, אני אדע להגיע לזה. זאת אומרת שאני אהיה בקרבה של מקובלים, ואני
אלמד
אצליהם, ואז אני
אדע
את הדברים.
לא. הוא כותב את זה בשביל המקובלים, שיבינו איך הם צריכים איך הם צריכים לעשות את הייחודים שלהם. שלא יחשבו שהם רק טכניקאים. כן.
מה אנחנו לומדים?
מה אתה אומר? יש מישהו שהצביע, לא כמוך. מה אתה אומר?
הבנתי למה טיול זה הפוך
מייחוד. לא, טיול זה לא הפוך מייחוד. הטיול זה הכשרה לייחוד. כן, מטיילים, כלומר זה סיבוב. הייחוד זה מיקוד. מה אתה רוצה? צריך לדעת את הכל, לא? כן, בבקשה.
אחד כזה לא אמור לשרת בצבא.
ההפך.
רגע, 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 רגע. שנייה, שנייה, שנייה. ידעת אני פותח פה חזית. שנייה. עבודה, אתה יכול להגיד לי תוך כדי העבודה שלו, הוא עושה כל מיני דברים וחושב ומעלה וזה. צבא, הוא צריך להתנתק ולחשוב כל הזמן להיות בביטחון, כי הוא אחרי על חיי האדם. והוא אמור להתנתק, שנייה, הוא אמור להתנתק מכל הדברים מסביב, אחרת הוא לא מרוכז, והוא לא יעשה את תפקידו נאמנה, זה דעתי. כי אני ראיתי בצבא, מי שהיה באאוט, עשה את כל השטויות הגדולות.
הוא חושב. הוא לימד אותנו גם את הרב וגם את השופט.
אתה שמעת על גדעון, השופט?
כן.
הוא לימד דווקא את החיילים שלו ייחוד. חרב לשם מול גדעון. אז זאת אומרת שיש לך בדוגמה הפוכה. אני מכיר אדם.
היום אתה יכול לעשות
את זה אני מכיר אדם שגדל בחברה של מקובלים. והוא אמר יום אחד אני הולך לצבא. אמרו לו אל תלך. אמר אני הולך. ו... כיוון שהוא נראה כזה צפלון, לא התייחסו אליו. הלך לאיזו יחידה מובחרת, כן, כלומר, לא רצו לקבל אותו ליחידה מובחרת, הוא אמר, אני אלך למפקד של היחידה, ואני אשכנע אותו. מה הוא עשה? עמד 3 ימים ליד האוהל של האיש, עמד, לא אכל, לא שתה. 3 ימים. המפקד נשבר, קיבל אותו. זה היה במלחמת ההתשה. כל מקום שאנשים, במלחמת ההתשה, כל סיור היו חוזרים עם נפגעים. רק הסיור שלו לא. אף אחד לא היה מוכן לצאת לסיור אם הוא לא נמצא שם. האיש הזה מגדולה מיחדי הייחודים היום. שירת בקרבי, ביחידות נבחרות. אז כך שאני חולק עליך מן המציאות. אם אדם הוא באמת גדול, אדרבה, האחדות מפעמת בליבו באופן כזה שהיא עומדת למבחן דווקא בזה שהוא בצבא. אדם חלש, לעומת זה שלא ילך לצבא, הוא חלש. כי הרי ידוע שתורה זה בשביל אנשים חלשים. כן. אתה מדבר על חנוך. כן, מדרגת חנוך, כן. כן, בבקשה.
אני רוצה להגיד דבר פשוט, אדם שבנשמתו הוא חלש שלא ילך לצבא.
כן, אבל אז שלא יתבע, אדם חלש שלא ילך לצבא, רק שלא יתבע לעצמו את הזכות למנהיגות רוחנית של האומה.
אם שכלו במקומו, אז הוא לא ילך להיות ראש ממשלה או משהו.
טוב, הרב, האם הרב יכול לתת דוגמה לייחוד ייחודים? כן, הנה גדעון. הוא לימד את החיילים שלו ייחוד, כן? כשהם שברו שם את הקד והוציאו את הקוב השופר, הוציאו את הלפידים, אמרו חרב לשם מול גדעון. מה, זה לא היה ייחוד? הלאה. וכל עצמותיהם תרננה, ומלכות שמיים מתעלה, והכבוד העליון מתרומם, ונפשם דורכת עוז, והלל וזמרה הינה מתמלאים. ושמיים וארץ שמחים בשמחתם, וכל הדינים מתמתקים ושרפים והרעלים, מזמרים איתם יחד ומתקבצים מלאכי השרת כבמזמותי חתן וחלה. כן, איפה זה כתוב? הביטוי הזה מזמותי, קודם כל מה זה מזמותים? איך אומרים שעשוע באנגלית? amusement, נכון? מזמותי, נכון? אותו דבר, amusement בצרפתית, נכון? מזמותי. זאת אומרת, הם משתעשעים. מה זה מזמותי חתן וכלה? כל מיני שטויות, אחד עם בקבוק ואחד עם אש על האף וכל מיני שטויות, נכון? ומלאכי השרת באים ומתקבצים כדי לראות את השטויות האלה. כן, זה כתוב במסכת חגיגה. על רבן יוחנן בן זכאי, שהוא היה יושב ומלמד סתרי תורה, והיו מלאכי השרת באים ושמחים כבמזמותי חתן וכלה. והכל אומר כבוד. ברוך כבוד השם ממקומו. ברוך הוא ומבורך שמו הגדול, הנעלה מכל חי וחבוי מכל יש, ועל כל התגדל והתנסה סלע. כן, כלומר, בסופו של דבר, אחרי הגילוי של הייחוד, ממשיך עדיין הסוד, כן, למרות האמננטיות, נשמרת הטרנסנדנטיות. למרות המילוי, עדיין ממשיכים להתמלא. כן. לא, השיריות הזאת היא התפרצות רוח הקודש אחרי הבירור. יש לנו כלל. אין שמחה כהתרת הספקות. נכון? אז אדם מתיר ספק, זה המעמד שכלי, אינטלקטואלי. פתאום הספק יתברר, פתאום הוא שמח. זו חוויה רגשית. נכון? זאת אומרת, זה מה שקורה כאן. כלומר, הרב מתאר את מה שקורה לו בעצם. כן. כן. נכון. הכל אומר כבוד, ברוך כבוד השם במקומו, ברוך הוא מבורך שמו הגדול. כל זה, זה אמננטי. הנעלם מכל חי והחבוי מכל יש, זה טרנסנדנטי. ועל כל יתגדל ויתנסה סלע. נכון, יפה. הבהרת השאלה הקודמת. האם הרב יכול לתת דוגמה לייחוד ממש, לא למי שייחד ייחודים? דבר במציאות שמעלים לרמת השם אחד. כן, קריאת שמה. קריאת שמה זה ייחוד. שכל עם ישראל משתמש בו. מה? זה לא מעשי, קריאת שמה זה הלכה. זה באוויר? רגע, קריאת שמה עושים את זה באוויר או במציאות? נו, אז זה, למה אתה אומר שזה באוויר? זה לא דבר ממשי? אין לך יותר ממשי מזה. הגילוי של האחדות זה הדבר ממשי ביותר שיש. אתה לא עושה משהו מששי? אני לא עושה משהו מששי, אבל אני עושה משהו ממשי. יש הבדל. יש דברים מששיים שנוגעים בהם. זה חושי. זה מששי. אתה יכול למשש. מי אמר שזה ממשי? הממשי זה מה שקיים באמת. מה, ייחוד השם זה מה שבאמת קיים? אין לך דבר יותר ממשי מזה. כן?
כמו שהרב אמר, שאני לא יודעת לכל הייחודים למי שהוא לא בעל מדרגה, אז למה אנחנו כאילו, ואם כן, שמה זה כן, לעשות ייחוד?
זה הקדוש ברוך הוא עשה טובה לכלל ישראל, שהוא נתן לכל ישראל ייחוד אחד.
אנחנו לא מבינים אותו.
למה? אתה לא מבין מה שאתה אומר?
המדרגה של רש"י זה מה שצריך להבין?
יש מדרגות מדרגות בהבנת מה זה שמה ישראל, אבל כל אחד מבין. כן. בבקשה. נכון. מה עם עצמותיהם? אתה אומר עצמותיהם תרננה, מה עם גידיהם? כן, כן. אז הגידים לא בעניין. הגידים נמצאים כאשר האדם עוסק בבינה, בלימוד, בשכל, שם הגידים, ברגש. פה אנחנו מדברים על השורש. אז אם זה השורש, זה העצמות, לא הגידים. העצמות זה בפנים. טוב, אנחנו עוברים לעמוד פ"א. אור הרזים. כן, כל מה שלמדנו עד עכשיו, זה היה ההקדמה ל... הערה יותר עליונה, המפגש עם עולם הרזים, כמו ששמתם לב, הפרק האחרון של הקטע של המדור הקודם הוא מעבר אל הנושא החדש. אור הרזים. אור הרזים זה למי שלומד רזים. כן? זה בעמוד פ"א. עמוד פ"ב, עמוק עוד יותר. אין מה לפרש. אנחנו חוזרים לדממה העליונה, ומתוך יראה ופחד אנחנו עוברים לעמוד פ' ג'. כן? למדנו עכשיו? כן. למדנו את עמוד פ' א' ועמוד פ' ב'. פ' ב' לא למדנו, אי אפשר ללמוד אותו. והגענו עכשיו לעמוד פ' ג'. קריאה, אגב, עמוד פ"ב כל כך עליון שאפילו הוא לא מצוין במספר. קריאה להסתכלות עליונה. רגע. שלום הרב, שאלה קצת מאוחרת אבל יסודית. מה זה ייחוד כוונתוי אחדות השם? תודה. אחדות השם זה שהשם בכל, נקודה אחת ממש. שבתוכה כלולה כל ההוויה כולה. והייחוד זה גילוי האחדות הזאת בתוך הריבוי. אנחנו חיים בעולם של ריבוי מציאויות, ומי שחושף את האחדות שבריבוי הזה, הוא עושה ייחודים. כן. נכון, יפה. לכן זה מסוכן. זאת אומרת, הרב כותב את זה בכמה מקומות, שהנהגות כאלה אינן יכולות להיות בסיס לספר מוסר מעשי. בספר מוסר מעשי אומרים לך, זה טוב, זה רע. זה טוב, תעשה, זה רע, אל תעשה. לפי תפיסת הייחוד, לכל יש משמעות. נכון? הם לא יכולים. כלומר, מי שנמצא במדרגה העליונה היא, לא יכול לסנוע שום דבר. או, עד רבה, אם הוא נמצא שם, הוא יכול לסנוע את הרשע באמת. כן? כלומר, אז יש שני דדים לומר את זה. אבל אתה צודק. כלומר, יש הרבה אנשים שהתבלבלו בגלל זה. כן.
אז זה המסוכה שיהיה בצבא, הוא לא נכן מהאויב.
להפך. דווקא הוא יכול ללכת לצבא. כן. כן. למשל, היה יהודי אחד, שהיה מגדולי המייחדים בדורו, קראו לו שמואל בן אלקנה. או הנביא, כן, ששמואל הנביא. כן? הוא היה גדול המקובלים בדורו. understatement. והוא דווקא, כשהביאו לו את אגג, מלך המלאק, הוא עשה ממנו קציצות. נכון. מה, איפה הייחוד? זה הייתה קושי אגב של אגג, לפני שהוא עשה לו את זה, אגג שאל אותו את זה. זה לא, מה? אמר לו, אכן שר מר המוות. כן? וילך אליו אגג מעדנות, ויאמר, אכן שר מר המוות. לא, זה לא סימן שאלה, אבל זאת אמירה שהיא בעצמה מעוררת שאלה. אם אתה כזה נביא, כזה עליון, אז איך אתה הורג אותי? נכון שאני מלך המלאק, אבל אתה יודע מה אני מייצג? אתה יודע. אין? זה טענה. נכון? אה? לא, הוא אומר להפך, עכשיו ששמואל הגיע לא יהרגו אותי, הוא משוכנע. הוא הרי שאול הרג את כולם, השאיר אותו. למה שאול השאיר אותו? דווקא בגלל השיקול הרוחני, הוא אומר בן הסתם, מלך המלאק זה ניצוץ עליון. מגיע שמואל, אגג משוכנע שאם הרב של שאול מגיע, אז קל וחומר שלא יהרגו אותו. אז זה כבר, כן, זה הפירוש אולי ששמואל נתן לו, כן. אבל שמה איך שהוא הרג אותו, זה בצורה מאוד לא נעימה. יש כמה דעות במדרשים, מה שהוא עשה לו. כן.
באורות התשובה, הרב הוא אומר שלא צריך שיהיה לך שנאה לאיזושהי בריאה, משהו כזה.
נכון.
כאילו מסתדר, אז אמרת שצריך להיות
שנאה לרע. כן, השנאה לרע, כי ברגע שאדם שונא, אדם שבמדרגה כזאת, אצלו הרע אין לו קיום. כיוון שהוא יודע להפריד מתוך הרע את כל הטוב, בעצם הרע הפך להיות קליפה ריקה, מחוסרת מציאות.
אבל למה באורות התשובה זה אומר שלא צריך להיות חסינה לשום בריאה?
זה לא באורות התשובה.
כן?
זה במוסר אביך. כן, אולי גם באורות התשובה. לא זוכר, אני לא זוכר את זה ממוסר אביך. נכון. טוב, הלאה. קריאה, כן, יש פה שאלה, במחילה הרב היום סותם יותר ממפרש. הדבר מקשה על הבנת הדברים לאשורם. מורגשת רק או רוח הדברים. אולי זה מה שצריך לעשות. הצטרפתי קצת מאוחר. ואם שאלתי כבר נענתה, עם הרב ושומעיו הסליחה. לפעמים נראה כי פעולת ייחוד הייחודים הוא כמו אמירת מנטרות להבדיל. ישנם כאלו המצפצפים ומהגים בקולם ובמחשבתם כל מיני צירופי אותיות, ונראה שכלל לא מבינים את פשרם ועומקם. שאלתי, האם המייחד צריך לדעת את המשמעות של כל עוד ועוד, או שמדי בכך שיהיה מודע לעובדה שהוא עסוק בפעולת הייחוד ולמקום בו פועל? שאלה מצוינת, וזה אתה מסביר בשביל מי הרב כתב את הפרק הקודם. הוא כתב את זה בשביל מי שעלול לחשוב שייחודים זה רק לצפצף ולומר את המילים האלה, או את השמות האלה. נכון? כלומר, ודאי שאדם צריך להבין מה שהוא עושה. ולכן יש גם חוכמה מאחורי הייחודים. לא בכדי כתב האריזל שני ספרים, רבי חיים ויטל כתב שני ספרים כדי להסביר את הייחודים. האחד שער הכוונות, והאחד שער הייחודים. כן? להסביר מהו היסוד התיאורטי שעומד ביסוד המחשבות האלה. אני לא יכול להגיד לך באופן מוחלט שזה לא פועל כלום בלי זה, אבל זה ברור שזה לא אותו הדבר. אם מישהו אומר, אומרים לו, אתה יודע, אתה לך תפגוש את יוסי. והוא אומר, מי זה יוסי? אומר, זה שיש לו מטפחת אדומה בצבא. אהה. ואז אצלו יוסי הופך להיות רק המטפחת האדומה בצבא, ולא האישיות שלו ולא כלום. אז חבל, הוא לא יודע על מה מדובר. בתיאור סיטואציית שמואל הגג, הרב מעלה בעיה שלכאורה אינטגרלית למהות המייחד. כיצד יפעל במציאות שכולה אחדות? הרי אין עניין לשנות אותה. תשובה, זו שאלה יפה מאוד. הייחוד זה לא שיתוק. הייחוד זה גילוי האחדות של הכל, ולכן זה נותן משמעות לכל, כולל לפעולה. ולכן אדם כזה הולך לצבא. כן. בבקשה.
אבל המלאק זה כאילו שיתוק, לא...
למה המלאק זה שיתוק?
לא, אני... שפשוט הציבור, לא אומר להסמי, זה לא אומר לתקן אותו.
לא, צריך לתקן את המלאק. כן, כתוב, תמחה את זכר המלאק. מה המשך? מתחת השמיים. אבל מעל השמיים יש מה לתקן. וואו, יש הרבה עבודה שמה מעל השמיים. כן. ודווקא בגלל זה שאול התבלבל, כי שאול חשב, כך מסביר רבי צדוק מלובלין, שאול חשב שהגג הוא מעל השמיים, כיוון שהוא המלך. כן. והיה מקום לסברה הזאת. זה לא לגמרי, זה לא פשוט להתווכח עם שאול על זה. כן.
אני רוצה לחדד את השאלה של גלעד. אם מישהו גורס את הדברים, שהוא לא מודע לזה, הוא רואה
לו המציאות? אני חושב שאני התייחסתי לשאלה הזאת.
אפשר
לחדד
את זה קצת יותר?
לא. אני חושב שאני אמרתי מה שיש לי לומר. טוב. לא, זהו, זהו. פסקה סמך ד' קריאה להסתכלות עליונה. כאן הרב עובר לדעייה. אם תרצה בן אדם הסתכל באור השכינה בכל היקום, הסתכל בעדן החיים השמימיים, איך הם מתפלשים בכל פינה וזווית שבחיים הרוחניים והחומריים, שנגד עיני בשרך ונגד עיני רוחך. זה אור השכינה. התבונן בפלאי היצירה, בחיי האלוהות שלהם, לא בתור איזה תוכנית כהה שממרחקים מציגים נגד עיניך, כי אם דע את המציאות שאתה חי בה. כלומר, זה לא סתם סטרוקטורה, זה חיים. עד עכשיו האדם נקרא, אם כן, להסתכל בשכינה ובהוויה. איפה עוד הוא צריך להסתכל? דע את עצמך, גם זה, ואת עולמך. דע את הגיוני הלב שלך ושל כל הוגה וחושב. אחרי שאתה יודע את הגיוניך, אתה גם צריך ללמוד את כל ההגיונות של כולם, כל החוכמות שיש בעולם. כל המחשבות שנחשבו. מצא את מקור החיים שבקרבך, ושממעל לך, שמסביבך, את פערי הדרות החיים שאתה שרוי בתוכם. האהבה שבקרבך, העלה אותה לשורש עוזה ועדנת תפארתה. הרחיבה לכל שרפותיה, לכל אשד נשמת חי העולמים, אשר רק ריצוץ המקום של ההג גורם מיעוט זוהרו. וזה שאתה לא יכול לדבר. הבט על האורות בתוכיותם. אל יבלעו נשמתך השמות, הניבים והאותיות. הם מסורים בידך, ואי אתה מסור בידיהם. עלה למעלה, עלה. כי כוח עוז לך, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. אל תכחש בהם, פן יכחשו לך. דרוש אותם, וימצאו לך מיד. עד כאן. כן, מה השאלה? משהו לבוא? פירוש, דברים ברורים מאוד. מה אתה אומר? מה אתה רוצה? נכון. כן, זה אצל אנשים הרגילים. אצל אנשים הרגילים, אני קודם כל מתבונן בעצמי, אחר כך בעולם, אחר כך מגיע לאלוהות וכו'. כן, זה תפיסה של צמצום החיים שאני שרוי בתוכו. זה טבעי, כן, זה השלב הראשון. הרב לא מדבר על השלב הזה, נכון? מה שחכם יוסף חיים אומר, עמך. אנחנו לא מתנגדים לזה, רק שהרב לא מדבר על זה. הוא מדבר על שלב אחר לגמרי. מה שאתה מדבר כאן זה האדם שעוד לא קרא את הפרק הזה. כלומר, זה השלב הראשון. הרב לא מדבר על השלב, הוא לא מדבר על זה כשלב ראשון. אתה צודק. אבל הרב לא מדבר על זה עכשיו. הרב מדבר על אדם שכבר עבר את הכרת עצמו במובן הפשוט. והכרת זולתו גם כן במובן הפשוט. והכרת ההוויה במובן הפשוט. עכשיו הרב אומר, עשית את זה? בוא נהפוך את הציור. כלומר, יש לפעמים במחברות או בספרי לימוד של ילדים בבית ספר, הבן אדם משועמם בזמן שהמורה אומר דברים חשובים, ואז הוא כותב שם, יוסי, משפחה, זלצברג, כתובת, רחוב, צ'רניחובסקי, 12, רמת גן, ישראל, מזרח התיכון, אסיה, כדור הארץ, מערכת השמש, שביל החלב, הגלקסיה, היקום. בסדר? אז האדם, איפה הוא התחיל? מעצמו. ואז הוא פתאום אומר, בעצם איפה, יש פה עוד עוד ועוד. זה מה שאתה אמרת. האם התיאור הזה הוא נכון? התיאור הזה הוא לא נכון. כי אני לא יוסי זלצברג מרחוב צ'רניחובסקי 11. אני קודם כל חלק מן ההוויה כולה. אני בהוויה. איפה בהוויה? בגלקסיות. איפה בגלקסיות? בשביל החלב. איפה בשביל החלב? אני בעצם במערכת השמש. איפה במערכת השמש? בכדור הארץ. איפה בכדור הארץ? באסיה, במזרח התיכון, במדינת ישראל, ברמת גן, ברחוב צ'רניחובסקי 11, משפחת זלצברג, זה אני יוסי. בסדר? כלומר, מצד האמת, אני הופעתי במציאות כקצף על פני האוקיינוס. האוקיינוס קדם לקצף. זאת אומרת, זה שאני באופן מודע מתחיל עם המודעות לעצמי, זה סוג של אשליה. האשליה הזאת היא מצילה אותי מן הבלבול. זה נותן לי איזושהי יציבות. אני קודם כל צריך לדעת איפה אני. אבל לא לחשוב שזאת האמת. לכן הרב, כשהוא רוצה לגדל את האדם, אומר לו, עכשיו בוא נהפוך את הציור. תסתכל קודם כל במכלול. מתוך כך גם תגיע אל עצמך. בסדר? כן. מה השאלה?
זה לא שאלה, אני רוצה לשאול.
אז זה לא שאלה ואתה רוצה לשאול. אני לא מבין.
זה שאלה
עם תשובה
אולי.
לפי זה אנחנו צריכים לעשות איחוד בין התפיסה הבודהיסטית, המזרחית, התרבות המערבית של
המשפטן. אתה אומר כלומר, זה איחוד בין האינדיבידואליזם לבין ההוליזם. כן. יש בזה משהו. כן. כן?
זה
אז מה שהרב מבקש זה לקפוץ מפרק שני לפרק ראשון. עד רבה. הרי כתוב ככה, אלה תולדות השמיים והארץ ביברעם, נכון? זה בפרק שני. אומרים חז"ל, כל מקום שכתב אלה, פסל את הראשונים. בסדר, נשאלת השאלה. למה הראשונים נכתבו אם ככה, אם הם פסולים? הם לא לגמרי פסולים. נפסלו בינתיים. כן? כלומר, כדי שתתרכז עכשיו בתולדות השמיים והארץ. אבל אחרי שגמרת עם זה, עכשיו, אם תרצה בן אדם, תסתכל בפרק א'. למיעוט ידיעתי, דומני שהניסוח בפסקה סמך ד' הוא די נדיר. אם כתביו של הרב הם רק בעלי אופי שירי, הרי שזו השירה בעצמה. היא מיוחדת גם בפנייה הישירה אל הקורא. מה פשר הדבר? מה מקור הדברים? טוב, קודם כל צריך לציין שכתבי הרב לא נכתבו בסדר הזה. זה עריכה. עריכה של הרב הנזיר, שלקח מתוך הקבצים של הרב וסידר לפי נושאים. כאשר הנושא שנידון כאן הוא תורת הסוד, אז צריך להיכנס לעמדה הנפשית שמאפשרת את העיסוק בסוד. והעמדה הנפשית היא קודם כל הופעת השירה העליונה והפנייה הישירה אל הקורא. לכן זה בצדק שהרב כאן משתמש בסגנון הזה. ייתכן מאוד שהרב חי כאן, אני צריך לדעת, מתי הרב כותב את הדברים האלה? רוב הפסקאות של הרב נכתבו אחרי תיקון חצות בחדרו, כשהוא לבדו, אחרי השגת רוח הקודש. כן, הדברים האלה לא נאמרו סתם בשטף היום, הם נכתבו מתוך מצב נפשי כזה. וייתכן מאוד שהרב הרגיש שיש לו שליחות אל הדור, לעורר את הדור להסתכלות הזאת. אז לכן הוא משוחרר פה מכל מעצורים, לומר את האמת, הוא אפילו לא כתב את זה על מנת למסור את זה לציבור. הוא קודם כל רצה למסור את זה לעצמו. אחר כך שמח על האורחים שהם יעשו מזה מה שצריך. לפעמים גם קצת צנזרו פה ושם, בצדק אגב.
לכן זה לא נכתב בארץ, לכן זה רק...
אני לא יודע אם זה לא נכתב בארץ. זה תלוי, יש פסקאות כאלה, פסקאות כאלה. כן, מה אתה אומר? ודאי שהוא ידע את זה. כל דבר שאדם כותב הוא יודע. הרי אני לא כותב דבר שאני לא יודע. כן. זאת לא הייתה השאלה שלו.
זה המשך של השאלה.
למה אדם כותב דברים שהוא כבר יודע?
שיזכור.
אני לא יודע, לי אין דעה, אני לומד את דברי הרב.
שלום
הרב. איך מסבירים את ההופכיות שבין השמיעה לראייה? הרי מצד אחד, על מנת להגיע לאיחוד, יש להשיג את הדממה. השתקת, המחשבות והדיבורים. ומצד שני, מבחינת העין, יש להוריד את המסכים החשוכים ולהגיע לאור. כך שבמובן מסוים, האוזן מגיעה לאיחוד דרך העין, דממה, והעין דרך השי. אור, האם כך זה? תודה. אני חושב שזה נכון מה שאמרת. כלומר, מה שאתה אומר, זה שבהתחלה יש פעולה של האוזן, ורק אחר כך פעולה של העין. הפעולה של האוזן היא דווקא סותמת את העיניים. למשל, אדם אומר, שמה ישראל? כדי לומר את המילים האלה, מה הוא עושה? סוגר את העיניים. למה עשית ככה? ככה צריך זה.
כי יש כאלה שסוגרים את ה... שמע, אני חייתי בתקופה ש...
שמע, אורי. כן, אז אם כן יש אדם שסוגר את העיניים, כי הוא צריך עכשיו להשיג השגות שהן סותרות את הגלוי לעיניים. אז הוא קודם כל סוגר את העיניים, אומר שמע. מתוך כך, הוא יכול לפתוח את העיניים ולומר, ואהבת. כן? אבל זה לא, בלי זה הוא לא יכול.
יכול לסגור ולראות.
לסגור ולראות.
עם נשמתו.
טוב, זה סוג אחר של ראייה. כן. נקודת המבט מבחינה אקזיסטנציאלית מתחילה מהאני. יש משהו כן יותר מבחינה חווייתית לראות כך את הדברים? לא כן? תלוי. למשל, זה שאתה אומר, זה שהאקזיסטנציאליסטים אומרים שאני מתחיל מן האני. כן? זה עמדה מצויה בעולם המודרני. יש, אני מכיר את עצמי קודם כל. כן? יש רק שאלה אם זה אני. כלומר, האם אני זה, למשל, נשאל השאלה, האם אני זה רק כאן ועכשיו, או גם מה שהייתי לפני 5 דקות, ומה שיהיה בעוד 5 דקות? האם זה חלק מן האני שלי או לא? האדם מייחס לעצמו בדרך כלל, בתוך האני שלו, גם זיכרונות מתקופת ילדותו, וגם תקוות בזמן הבא. אם נמשיך, אפשר גם להגיד שאני, אני התוצר של השושלת המשפחתית שלי שהגיעה עד עכשיו. אז מאיפה להתחיל? אולי להתחיל מהביג בנג, מהמפץ הגדול. כן? מי אני? בימי התנ"ך, אנחנו רואים שבני אדם לא תפסו את עצמם בתור יחידה נפרדת, אלא הם ראו את עצמם כהופעה של הכלל. והעונש האיום ביותר שהתורה יכולה לאיים בו על אדם, זה לומר לו, אתה תהפוך לאינדיבידואל. איך? ונחרטה הנפש האם מהמאה. זאת אומרת, האדם היה חש את עצמו כחלק מן המכלול, ולפעמים, בגלל חטאותיו האיומים, הוא הופך להיות יחידה פרטית. זה בדיוק ההפך מהעמדה הנפשית של האדם המודרני. מי אמר לך שהאקזיסטנציאליסט מבטא יותר נכון את אופי האדם מאשר האדם הקדמון? שלום כבודו, האם זה אומר שאפשר לצאת ידי חובת לימוד הסוד בלימוד בכתבי הרב קוק זצ"ל? תודה. לא, זה אומר שאי אפשר לצאת ידי חובת לימוד הסוד בלי ללמוד את כתבי הרב קוק זצ"ל. כי אז אתה לא מבין מה הסוד אומר. שלום רב לרב. ביצה ותרנגולת זה שניצל. ביצה ותרנגולת זה שניצל. שלום רב לרב. כן. שלום רב לרב. השם הוא בכל, או השם הוא הכל? תודה. גם וגם יעוין בחלק הנקרא האחדות הכוללת בכרך ב'. כן, בבקשה. בבקשה. אל תלחץ, אני לא נגד אף אחד.
לא, אני לא נלחץ, אני רוצה להבין למה. אני רוצה לקבל את התורה, ואיזה דרכך, לראות את התפיסת עולם שלך.
לא, אני מלמד נושא. אני מלמד נושא. עכשיו, האופן שבו אני מלמד הוא כזה. אנחנו לומדים טקסט, נושא, אם יש, אני מסביר אותו כפי הבנתי, אם יש שאלות אני עונה. זה מה שאני יודע לעשות, לא יודע משהו אחר.
כן, אבל לפעמים אני שואל שאלות שאני רוצה לראות מסתכלות שלך על הדבר.
לא, זאת לא שאלה. שאלה זה שאלה על קושיה. כלומר, יש לך קושיה, משהו לא ברור, אתה מברר, אני מבקש הבהרה. אבל להגיד, מהי התפיסה, זה בדיוק מה שאני לא מסוגל לעשות. התפיסה נבנית מתוך הלימוד. בסדר? איפה היינו? כן? אתה צודק, יש הרבה ספרים, הרי לפני שהרב קוק נולד, איך למדו? אתה יכול לשאול את זה על כל ספר. לפני שהספר נכתב, איך למדו? לפני שהמשנה נכתבה, איך למדו תורה שבעל פה? אז למה לכתוב ספרים? כנראה שהספרים נצרכים כשהדור מפסיק לדעת. כלומר, כמו שאמר הרב אשכנזי, זה שאנחנו קוראים, זה שאנחנו כותבים יותר ספרים, זה לא בגלל שאנחנו יותר חכמים, אלא בגלל שאנחנו יותר טיפשים. כלומר, אבותינו לא היו צריכים, ואנחנו צריכים. אז בדור שלנו, אם אתה רוצה להבין את תורת הסוד, אתה בדור הזה צריך את הרב קוק. לפני 200 שנה לא היית צריך.
אבל חכמי ספרד שגם כאילו, הם שם גם מקובלים, לא היה להם נראה של ספרד על הרב קוק בא מהאסכולה יותר הקבלית האשכנזית,
שושלת הגר"א. אבל גם בשושלת הגר"א נגיד. לפני שהרב קוק כתב, היו מקובלים בשושלת הגר"א? היו. איך הם הסתדרו בלי אורות הקודש? הם הסתדרו מצוין.
אין ספרים אחרים שבאים לאסכולה אחרת שכן יכולים לתת מענה לצורך הזה?
בדור שלנו לא. לא, בדור שלנו לא. ולכן אנחנו צריכים ללמוד מגדול החכמים הספרדים של הדורות האחרונים, הרב קוק. כלומר, כן, כי מה שאתה עושה כאן, לא, אני אומר, כי האמירה שלך, האמירה שלך יש בה ריח של גזענות. כלומר, האם הרב קוק אשם בזה שהוא אשכנזי? לא. אה, אלא מה? טוב, כן. מה? מה? מה שכתוב כאן? איזה מקוריות פרטיות? מה שקראנו מקודם? על הטיול והייחוד אתה מתכוון? כן, אז זה... לא, לא. זה יותר קשור, המקוריות על הפרטיות, זה המבוא לזה. המבוא לזה. כן.
למה הבן איש חיים מעודד את הדברים האלה של
הייחודים לאנשים פשוטים? זאת בדיוק השאלה. טוב, עד כאן להיום.